עולמו של מרן הרב חלב, זכר צדיק וקדוש וקדוש לברכה, היה תורה וארץ ישראל. הוא ראה את ארץ ישראל כתורה, וראה את התורה על מקומה ומקומה בארץ ישראל. הוא ראה את עולמו בתורה, וישנם דברים שקשה לנו להסביר אותם. זכור ושמור בדיבור אחד. זכור זה עבר, שמור זה הווה מתעתד, אם לא נאמר עתיד. והנה אומר מרן הרב חלב באחת משיחותיו על פרשיות השבוע, ודווקא בפרשת לך לך, שאנחנו אולי במבט ראשון לא יודעים אפילו מה הקשר בין זה לזה, אבל הוא אורג ויוצר לו קשר בין הדברים הללו, ואומר, כל מצוות התורה, כל מצוות התורה, הם עבר והם עתיד. והדבר הבולט ביותר זה במצוות שבת. שבמצוות שבת יש לה עבר, כי כל המצווה בנויה על עניין זה של ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ונפש. ויש לה עניין זה של עתיד, והעתיד הוא יום שכולו שבת. כרי כך אנחנו אומרים, יום שכולו שבת. זהו העתיד. וכאן יש הדגשה. אני קודם כל אומר, להסביר שמצוות כולן קשורות לעבר, קשה מאוד להסביר את זה. אנחנו ננסה אולי להסביר את זה. אבל דווקא לעניין הזה של מצוות שבת, שבא במפורש, אנחנו מרגישים את העבר זכור ושמור, שזכור זהו עבר ושמור זהו עתיד, וכאן בולט הדבר הזה שזכור הוא על עניין זה של ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, והעניין הזה של שמור, שאנחנו מצפים ליום שכולו שבת. אבל ההדגשה שלו היא שכל שבת ושבת אנחנו נבנים ואנחנו בונים את העניין הזה של העתיד. כל שבת שעוברת היא בונה את העתיד של יום שכולו שבת. ויכול להיות, וכאן אני מדגיש את היכול להיות, היכול להיות הוא שזה גם מובנו של אותו דבר של כל מצווה ומצווה. קיומם של מצוות זה לא דבר כל כך פשוט בהבנתו של מרן הרב זצ"ל. אבל דבר אחד אצלו ברור, שכל מצווה ומצווה שאני מקיים אותה היום, מחר, מחרתיים, או מחת, מחרתיים, וכל מה שקיימתי אותה בעבר, כל זה בונה את המצווה. אדם איננו חי בשבלונה, איננו חי היום כמו אתמול. לאכול, אני יכול לאכול היום כמו שאכלתי אתמול, אבל ללמוד, אני היום מבין יותר ממה שהבנתי אתמול, כי הלימוד מקדם אותי. גם קיומה של מצווה מפתחת אותי יותר ויותר. כך שהמצוות הן גם עבר וגם עתיד. כל מצווה ומצווה היא עבר ועתיד. וכאן נעשה הפסקה קטנה. אתה מצאת את זה בכתבי הרב חלב. צריך לעיין, לחפש, כאילו הם דברים יסודיים, הם דברים מופלאים. ואמרתי לך תחילה, כשאתה קורא אותה בקריאה ראשונה, אתה עומד קודם כל נדהם על עצם התפיסה שלו, על עצם התפיסה של המצוות, ואתה עומד נדהם על עומק ההבנה וההסברה שלו על אותו עניין של המצוות. עוד דבר שקשור למצוות, הרב מרן, הרב קדוש וטהור, לא אומר דברים סתם, אלא הנה אמירה כזאת, ושוב זה בתוך השיחות להשיחות על פרשיות השבוע, לא על ביורי מקראות. כל מצווה שאני מקיים אותה, אני צריך לקיים אותה לשם ייחוד קודשה, לא להנאה עצמית. לפעמים אדם נהנה מקיומה של מצווה, מותר לנו לומר את זה. פסח אנחנו נהנים מעצם הסדר של פסח, כל ההווי, כל החוויה נותן לנו הנאה, אבל אנחנו צריכים לקיים אותה, את המצווה, לא להנות. איך ההגדרה היא? מצווה לאו להנות ניתנו. הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את המצוות בכדי שאנחנו נהנה מהם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות בכדי שאנחנו נחיה איתם. והנה אומר מרן הרב חלב זכר צדיק וקדוש לברכה, ארץ ישראל מצווה מיוחדת להנות ממנה ולהרגיש את ההנאה ממנה. ואם אני לא מרגיש הנאה, אני לא קיימתי את המצווה בשלמותה. חשבת פעם על הדבר הזה? ומכאן אני מבין שאולי זה גם ההדגשה שהתורה מדגישה כמה וכמה פעמים, ארץ זבת חלב ודבש. מה צריכה התורה כל כך להדגיש את ארץ זבת חלב ודבש? חלב ודבש זה דבר שאנחנו יכולים להנות מהם, זו הנאה גופנית. אנחנו מארץ ישראל צריכים להנות הנאה, ממש ממש הנאה גופנית. ודאי שאנחנו צריכים להנות מארץ ישראל מבחינת קדושתה של ארץ ישראל, מבחינת מהותה של ארץ ישראל, שארץ ישראל איננה ככל העמים, לככל הארצות. אני כבר לא רוצה לדבר, ושלא ישמע, ישמעו הדברים, איך לומר, כאיזה גזענות. הרב חלב רואה את עם ישראל, ולא רק את עם ישראל, כל אדם בישראל, האדם הישראלי שונה מן האדם שאיננו ישראלי. אף על פי שיש לו אותם ידיים, אף על פי שיש לו מותם עיניים, אותו פה ואותו הכל, הוא שונה. תוכו שונה, מהותו שונה. ועל כן אנחנו במוצאי שבתות אומרים, המבדיל בין קודש לחול, זה דבר שלא כל כך מורגש, ההבדלה. אנחנו יוצרים את האווירה שהיא מבדילה בין קודש לחול, אבל להיות למשיש אותו בידיים אי אפשר. אבל בין אור לחושך ההבדל הוא גדול. אני לא יכול לומר שאני יכול למשיש בידיים, אבל יש, וים יש חושך, אפשר גם את החושך להרגיש. את ההבדל בין אור לחושך אנחנו מבינים יפה. בין ישראל לעמים זו דרגה שלישית. יש כאן המבדיל בין קודש לחול, דרגה אחת לא מורגשת, בין אור לחושך שזה מורגש, בין ישראל לעמים זה דרגה עוד שלישית יותר גדולה מן ההבדל שבין האור ובין החושך. אני לא רוצה להיכנס לביאורם של הדברים בהרחבה, אבל עצם ההדגשה הזאת ודאי וודאי שמבליטה. ארץ ישראל היא ארץ ככל העמים. בגמרא יש ביטוי סדנא דארעא חד הוא, ועל כן אני קונה אדמה בארץ ישראל, ואותו זמן אני קונה גם אדמה בעבר הירדן, החזקה שאני מחזיק את האדמה בארץ ישראל, תועיל לי לקנות באותה חזקה גם את האדמה שבארץ העמים. אבל, ואני אגיד כאן בגדר אבל, כדי להבין את זה, ספק גדול אם אני אקנה אדמה בארץ העמים ואחזיק אותה שם, אם אני אקנה את האדמה בארץ ישראל. כי ארץ ישראל, למרות זה שזה ארץ ככל הארצות, ארץ ישראל שונה מכל הארצות שבעולם. שונה בתכלית שינוי. ועל כן, אולי מכאן ההבלטה וההדגשה שבארץ ישראל המצווה היא להנות ממנה גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית. ועל כן אומר מרן הרב זצ"ל, אומות העולם שהקדוש ברוך הוא זיכה אותם בארץ ישראל, הם לא זכו בה, מפני שאדם איננו יכול לקנות כסף כשזה סגור באיזה דבר ואיננו רואה את זה, ואחר כך מתברר שבעצם זה זהב. זהב זה זהב וכסף זה כסף. כך אדם איננו יכול לזכות בארץ ישראל כשאיננו יודע את מהותה של ארץ ישראל. והדבר הזה מופיע גם בביורי מקראות וגם בשיחות על פרשיות השבוע. ארץ ישראל, כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך מארצך ממולדתך אל הארץ, לא אשר אומר אליך, אל הארץ אשר אראך. אמרתי בכוונה, לא אל הארץ אשר אומר אליך, כי הקדוש ברוך הוא שלח את אברהם להעלות את יצחק, לך לך אל ארץ המוריה, ועלילו שם לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך. כאן הוא אומר לו, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. מה זה אשר אראך? כי הקדוש ברוך הוא הראה לאברהם את טבעה של ארץ ישראל, את המיוחד שבארץ ישראל, את ארץ ישראל, אותה הקדושה שכל רגב אדמה בארץ ישראל ספוג בה. כל רגב אדמה. את זה הקדוש ברוך הוא הראה לאברהם. כי בעין לא טבעית אנחנו לא רגילים לראות. וכאן אני אומר דבר להסברת דבריו של מרן הרב חלב. האדם יראה לעיניים. אני יכול רק לראות את מה שלפניי. גם אם אני רואה תמונה דרך אגב, שנינו נסתכל על תמונה אחת, ואתה תתרשים ממנה אחרת, ואני אתרשים באחרת. כי האדם יראה לעיניים. אנחנו רואים את הדבר השטחי, אבל לא רואים את הדבר הפנימי. מה רצה הצייר להביע בתמונה הזאת? זה אנחנו לא רואים. אני יכול להסתכל, אבל לראות תמונה יפה. האדם יראה לעיניים. הקדוש ברוך הוא ראייתו אחרת. ואיך כתוב? עיני השם אל יראי אב. הקדוש ברוך הוא נותן ליראי אב עין אחרת לראות. לראות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יראה. ועל כן אל הארץ אשר אראך. הקדוש ברוך הוא הראה לאברהם את טיב הארץ ואת מהותה. בזה נסתפק.
הרב אמר זכור לשון עבר.
כן.
איך זה יוצא מבחינה...
מה זה זכור? זכור זה מדבר על העבר, לא על העתיד.
לא ציווי.
מה?
זה לא ציווי.
זה ציווי, אבל זה ציווי על העבר. שמור זה גם כן ציווי, אבל ציווי על העתיד.
אתה זכית להיות אצל הרב חרל"פ.
הייתי אצל הרב חרל"פ לא הרבה פעמים, כי אני חייתי במקומות אחרים. ראשית בואי לארץ זה היה בבני ברק, שם למדתי בישיבת בית יוסף. רק שנתיים אחר זה התגלגלתי לבני עקיבא, ובמסגרת של ועידה של בני עקיבא, אחרי גמר הוועידה, כל צעירי הוועידה באו אל הרב חרל"פ לקבל ממנו ברכה. וההתרשמות הייתה כבירה, והשיחה הייתה יוצאת מן הכלל. יוצאת מן הכלל. נועם דיבורו. כל דיבור ודיבור שיצא ממנו, הרגשת איזה נעימות יתרה. אחר כך לימדתי בכפר הוראה בישיבה, ורק בימי חלמועד פסח וכדומה, שעלינו לירושלים, היינו באים לביתו. באחת הפעמים אפילו זכיתי להיות בליל שביעי של פסח אצלו בשירת הים. זה היה משהו כביר. משהו כביר. לא רק המילים, אלא גם השירה. ואיך אומר, עד כמה שאני זוכר, גם מרן הרב חלה במקום אחד. תקיעת השופר זה ביטוי ללא מילים. ביטוי ארוך וגדול, שאתה מבטא את הכל. אין לך מילים לבטא ולהעריך את הדבר הזה. גם שירה, שהיא ללא מילים, גם שירה היא ביטוי כזה ללא מילים, ללא גבול. ואתה ישבת על ידו, בעצם נכון לומר, עמדת על ידו, בשעת השיחה ישבנו, עד כמה שהיה מקום לשבת. מי שזכה לשבת זה שם, מי שלא זכה עמד, מפני שבית המדרש היה מלא וגדוש ועמדו בחוץ. והשירה הייתה מן הלב, כל כך לבבית, והייתי אומר אפילו יותר מזה, הייתה זאת שירת הנשמה.
כל צעירי בני עקיבא, יותר מ-100 אנשים, עולים לרב חרל"פ?
כל צעירי בני עקיבא עולים לרב חרל"פ לקבל ברכה.
מה היה שם בברכה? מה, הוא דיבר? הוא סיפר?
בא ציבור של בני עקיבא, אחרי ועידה, אחרי החלטות, והוא בא לקבל את מן הרב ברכה להצלחת עבודתו של בני עקיבא. ואני צריך להגיד, המכוונים את זה היו שניים, הרב נריה זכרונו לברכה, ודמות שאולי אתם לא מכירים אותה, אבל הוא חי את הרב חרל"פ, בנימין שחור, בנו של, רב מוישה ליב שחור. רב מוישה ליב שחור היה מבאי ביתו של מרן הרב חרל"פ. הוא היה מאוד מאוד עם מרן הרב קוק. זה אחת הדמויות הירושלמיות, רב מוישה ליב שחור. אצלי בבית תמצא ספרים שלו.
כן, יש...
אבני שואה. כן, אבני שואה, נכון.
משהו על כהונה גם יש
לשואה. אז... אתם הייתם בגיל
17-18? היינו בגיל 17... הצעירים... אני כבר הייתי בגיל 22, אבל הצעירים היו בגיל 17-18. אפילו צעירים יותר צעירים מזה.
צעירים וצעירות.
גאים?
צעירים וצעירות.
נכון, צעירים וצעירות. נכון, צעירים וצעירות.
והרב חרלב היה ביניכם מי?
הרב חרלב היה בינינו הדמות הרוחנית של ארץ ישראל. הוא היה הדמות. הרב קוק לא היה. והוא היה זה שאיך לומר, מהווה אולי במידה, אישיותו הייתה שונה מהרב קוק. גם תוכן הסגנון שלו שונה מהרב קוק. אבל הוא היווה משהו מאותו דמות שצימלה הרב קוק בבני עקיבא. הוא היה בעצם הרב קוק החי בשביל בני עקיבא. יש אגב ספר אחד קטן, לא גדול, לחם אבירים, שהוא כותב בהקדמה שהוא נתן לשים הספר הזה שם לחם אבירים משום סוד שהכמוס איתו. אבל כולם פרשו את הסוד. שאבירים זה ראשי תיבות אברהם, יצחק, יעקב, משה.
והרב נריה שהיה תלמיד מובהק, מה הוא העביר לכם בישיבה מהחוויות עם הרב חרלב?
תופתע לשמוע. הרב נריה בימי הזיכרון של הרב חרלב היה משוחח ומדבר על חוויות שלו. אבל עד קשה לי להסביר מה כי תוכן השיחות שלו הוא היה שונה. מי שהזכיר ומזכיר עד היום הזה בשיחותיו את הרב חרלב זה אני. אני בשיחות מזכיר תמיד כל מקום שאני מוצא שם אפשרות, אני מזכיר את דבריו.
מבחינת השקפתו, תפיסתו, איך אפשר, מה אפשר להגיד על זה? מה הייתה השקפתו המיוחדת?
השקפתו המיוחדת הייתה על ארץ ישראל כקדושה, שאנחנו צריכים לעשות את הכל כדי לא לפגום בקדושתה. אנחנו צריכים לעשות את הכל בכדי להרגיש את קדושתה. בוודאי ובוודאי בעניינו של כנסת ישראל בארץ ישראל. תראה, יש לי עוד תפקיד כאן הערב. יש שבע ברכות לאחד מנכדיי.
שקבעו
את זה ב8:30, ואנחנו כבר מתקרבים ל9.
אנחנו רוצים להוציא ספר על הרב חרלב. איזה דברים, דבר אחד חשוב שצריך שיהיה כתוב בו?
הנה מה שאמרתי, זה דבר שחשוב שיהיה כתוב בו.
לאיזה דבר הרב מתכוון?
מה שצוחחנו הערב.
כי תמיד הדור החדש אומר, מה היה מיוחד ברב חרלב? לא הכרנו אותו.
שילמדו את ספריו ויכירו אותו על ידי ספריו. ואני אומר לך עוד הפעם, להכיר את הרב חרלב על ידי ספריו יותר קל מאשר להכיר את הרב קוק על ידי ספריו. הוא בהיר יותר. אף על פי ששיחותיו בנויות, ואני מרגיש את זה על קבלה. זה מורגש אצלו יותר מאשר מורגש אצל הרב קוק. ואף על פי כן הוא יותר בהיר, יותר מובן ויותר חודר ללב.
התלמידים הצעירים אומרים, נימוקי המקראות אנחנו מבינים, ממעייני הישועה אנחנו מבינים. חלק א', 8 פרקים אנחנו לא מבינים. חלק ב', פרקי אבות, בהתחלה. הספרים הם עמוקים.
השבת, במקרה היה כאן יהודי אחד, הורדין משה ליפשיץ, בנו של נפתלי ליפשיץ, נרדו של הראים ליפשיץ. בניו למדו אצלנו בישיבה, שלושה מבניו, בניהו, אחיה ומאיר. בניהו היה בא אליי שבוע שבוע, לא רק כשהיה תלמיד בישיבה, כשלמד כבר הכר בישיבה אחרת, ללמוד את שמונה פרקים, את ההקדמה של הרב חרל"פ על שמונה פרקים. היה בא אליי ואנחנו היו יושבים ולומדים. נכון, זה קשה. אבל הנה יש פרקי אבות. ספרו על פרקי אבות הוא כל כך, כל כך, איך לומר, פותח לך עולם שאין לך מושג. אני לא רוצה חס ושלום לומר שביורי מקראות, ודאי ביורי מקראות כלפי השיחות על פרשיות השבוע, זה, איך לומר, מיניאטורה, דבר קטנטן לעומת השיחות שישנם. אבל גם לעומת פרקי אבות, זה עולם ומלואו. והצעירים חייבים ללמוד פרקי אבות בביורו של מרן הרב חרל"פ. אם זה תואם את תפיסת הגאולה של הרב קוק, קשה לי לומר, אני לא רוצה חס ושלום לפגוע ברב קוק. דומני שתפיסתו כאן במעייני ישועה היא עמוקה יותר.
תפיסתו של הרב חרל"פ?
כתביו של הרב חרל"פ.
יותר עמוקים משל הרב קוק.
יותר, תראה, יותר מובנים, יותר נכנסים ללב. יש לך לא רק במעייני הישועה. יש לך גם העניין הזה של, וזה אלה הם שיחות שנאמרו לבעלי בתים, את העניין הזה של ימים נוראים.
אורי ואישי.
מה?
אורי ואישי.
אורי ואישי. כל אורי ואישי זו שיחות שאמר אותם בשבתות תשובה. קודם כל תבין מה היה דמותם וערכם של בעלי הבתים, שהבינו את הדברים.
לא הבינו.
אבל זה עולם, עולם מלא מלא על הקשר של האדם עם אלוקיו.